יום ירושלים, היום החשוב הזה, יש לו בעצם שתי בחינות. יש בחינה של הודעה על נס עצום, ממצב של רצון השמדה של האויבים, פחד של השמדה של מדינת ישראל, להפיכת מדינת ישראל למאמצה. פתאום נהיינו כוח, פתאום הכל משתנה. קיבלנו את יהודה ושומרון, קיבלנו את המקומות הקדושים, קיבלנו את המקום הזה. 19 שנה יהודי לא יכל לדרוך פה. עם ישראל נהיה מעצמה בעולם, ממצב של כליה והשמדה. זו הבחינה הראשונה, תכף נפרט יותר. והבחינה השנייה היא מה שירושלים מסמלת. קדושתה של ירושלים, קדושתו של המקום הקדוש הזה שבו אנחנו נמצאים. את השיחה השנה אני מבקש לייחד לא רק להבנת שתי הבחינות האלו, אלא בעצם לשאלה מה אנחנו לוקחים מהלילה הזה בכל השנה כולה. מעבר לחובת ההודיה, מעבר לשבח את ירושלים, אבל להבין מה נקודות המרכז שאנחנו צריכים לאמץ מהלילה הזה לכל חיינו, לעבודת השם. ולכן אני מבקש לחלק את השיחה קודם על חובת ההודיה, ולאחר מכן על קדושתה של ירושלים. הרב קוק בן היה כותב, ההודעה הפנימית הבאה מעומק הכרת הטובה לכל עליון, הטוב האמיתי והאמיתי, תצא לפועל בטבע האנושי על ידי ידיעת ההפכים. בואו נבין את המשפט. בעצם, גם כשיש לאדם טוב ולא היה לו לפני כן רע, הוא חייב לשבח את ריבונו של עולם ולהודות לריבונו של עולם, ואולי להודות יותר, להודות על זה שהוא זוכה לטוב כשבכדי כן לא היה לו בכלל הרגשה של רע. מספרים על אותו חסיד שהלך לרבא ושאל אותו אם הוא צריך לעשות זה בדבת, כי ברוך השם זה קרה מיד אחרי הנישואין. אמר לו אותו רבא, אתה צריך לעשות פעמיים, גם על זה בדבת וגם על זה שזה קרה מיד. אבל הטבע האנושי, אומר הרב קוק, הוא לא כזה. הטבע האנושי הוא שאדם שמרגיש את ההפך, אז ההכרה שלו גדולה יותר. וכך הוא מסביר את הגמרא, מה הייחוד של יורדי הים, מה הייחוד של הולכי מדבריות, מי שהיה חולה ונתרפא, מי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. הם ארבע אנשים, כן, יורדי הים, נתקו רגליהם מעמד הטבעי, הם ראו מה קורה כשנמצאים בלי טבע, בלי מעמד טבעי. כמה זה קשה, כמה הים יש פה בחילות, יש פה עליות וירידות, כמה זה לא טבעי. פתאום הם לומדים להעריך את היבשה, לומדים להעריך את הטבע. הולכי מדבריות רואים מה קורה כאשר אתה נמצא במקום שאין פה יישוב, אף אחד לא פיתח את המקום. פתאום אתה הולך, אתה מכיר את היופי של הפיתוח, של העובדה שיש בניינים וכבישים וכולי. מי שחולה ונתרפא יודע מה זה טובת הבריאות וכמה צריך לשמור על הבריאות. ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא מבין מה המטרה של החוקים של ההתנהגות בין אדם לחברו. גם מלחמת ששת הימים וגם ההודעה שאנחנו מציינים אותה הערב הייתה הודעה של ניגוד ההופכים. מהמצב, כן, של פחד אמיתי של כל יהודי ויהודי שהיה בארץ, של השמדה מוחלטת. היה שיח בין האנשים, מי האחרון שיחבא את החשמל. היה שיח בין האנשים הזה שהולכים לזרוק את עם ישראל לים. אני זוכר כילד, הייתי בן 9, וכולם צבעו את הפנסים בשחור, כדי פנסים של מכוניות, כדי שכשתהיה הפצצה אווירית לא יראו איפה יש מכונית כדי שלא יוכלו להפציץ אותה. ואני הלכתי, להוריי לא היה מכונית, אבל השכנים שלנו היה, ואני הלכתי וצבעתי את הפנסים של השכנים, ובגלל זה לא ישנתי בלילות. מתוך הפחד העצום הזה, וזה לא רק היה הפחד של ילד, זה היה הפחד של כולם. הדביקו על השמשות פלסטרים, על כל השמשות בבית הדביקו פלסטרים, כדי שכשתהיה פצצה אווירית, אז לפחות יהיו פחות רסיסים. כמה ימים לפני מלחמת ששת הימים, הלכו פה לממילה, לרחוב אגרון, בלילה, בשתיים בלילה, פתחו את האדמה, ושמו מאות ארונות מתים, וקיברו את זה בדשא סינתטי, מתוך חשש שיצטרכו להשתמש בתוך זה. ופתאום מתחילה המלחמה, ועם ישראל מצליח לפוצץ את כל המטוסים של האויב אחד אחרי השני. רובם עוד בכלל מה של האויב עוד לא המריאו. פוצצו אותם בשדה התעופה. כל הכיבוש של ירושלים לא היה בכלל מתוכנן. לא היה בכלל מחשבה שזה מה שהולך להיות. לא לשר הביטחון, לא לראש הממשלה. אף אחד לא חשב שנגיע לדבר הזה. אבל בגלל שירדן נהנתה לה שקרים של נאצר, ונאצר אמר אני כבר מגיע לתל אביב, ומתוך המחשבה הזאת שהולכים לחלק את תל אביב, החליט חוסיין מלך ירדן להשתתף במלחמה, וזה מה שגרם שעם ישראל יקבל את כל המקומות האלה, את המקום הקדוש שבו אנחנו נמצאים. ולכן ההרגשה הזאת שהרב קוק מדבר עליה, הרגשת ההפכים, זה הדבר הגדול שהשתנה תוך כמה ימים. ועל זה אנחנו מודים לריבונו של עולם, ממש הפכת מספדי למחול לי. ממש פשוטו של המילים האלה. אבל מעבר להודיה על אותם ימים, אני חושב שהחינוך להודיה, ולכן באנו פה כישיבה להודות לריבונו של עולם, מעבר לחינוך של לחובת ההודיה, אני חושב שהחינוך להודיה יש בו תשתית של אמונה בעבודת השם. הרב שאול ישראלי מדבר על שתי נקודות שצריך לקחת מההודיה לכל העבודת השם הגדולה, והנתיבות שלום מדבר על הנקודה השלישית. אומר הרב ישראלי, המטרה העיקרית בהדגשת הנס היא לא רק בכדי להודות לקדוש ברוך הוא על ניסיו בהתגלותיו, באותו אופן ובאותה צורה שקשה להתכחש ולומר כי לא יד השם עשתה זאת, אלא גם בכדי לשנן לעצמנו ולהשריש בתוכנו את ההכרה הזאת על ניסיך שבכל יום עמנו, שהניסים הנסתרים, שהמציאות הטבעית הזאת, שהשמש עולה כל בוקר והירח עולה בערב בזמן שהוא צריך, שכל מה שמתרחש בדברים הטבעיים ביותר איננו טבעי. כל רגע ורגע שאני יכול לדבר, הרי זה מפני שהרוח האלוקית, הכוח האלוקי מזרים בי את הכוח הזה ואת האפשרות הזאת. גם בזמן שאינני רואה ניסים גלויים, גם אז אני ארגיש את אותם ניסים, כאילו באותו רגע אני ראיתי את הניסים האלה שהיא נפלט. שאינה מעוררת אצלי התפעלות מפני שאני רגיל לדבר זה. כי למעשה הרי כל זה הוא נפלא. הרי זהו הפלא הגדול ביותר, אותו לא מרגישים מפני שזה קורה כל יום. כשאדם מתחנך להודיה, כשאדם חי את זה שהשם מנהיג את העולם, אני זוכר כילד, היה לנו שכן בבניין, שממש היה רחוק מאוד מיהדות. רחוק מאוד. ביום שהודיעו שהכותל בידינו, היינו במקלט, הוא בא לאבא שלי, הוא אמר, בחיים לא הנחתי תפילין. אני מבקש שתניח איתי יחד תפילין. ואבא שלי הניח לו תפילין במקלט, וזו הייתה התרגשות של כל הבניין עצומה. לא היה אחד שלא הרגיש שמעט השם הייתה זאת. ההרגשה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הייתה הרגשה שתפסה את כל עם ישראל כולו. אני זוכר את היום שהיה מותר להיכנס לכותל. היום הראשון, כל עם ישראל הולך, וברגע שהגיעו רק קרוב לפה, כולם משתחווים, כולם, לא משנה מי. ההבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה ההבנה שאדם צריך לקחת איתו גם כשקשה, גם כשאין ניסים. כי בעצם הטבע הוא הנס הכי גדול. עצם זה שמדברים, עצם זה שחיים, עצם זה שנושמים, גוף האדם, ברכת אשר יצר, כל הדברים האלה שאנחנו לוקחים אותם for granted, לוקחים אותם כמובנים אליהם, הם הרי בעצם הנס הכי גדול. רק בגלל שאנחנו, יש לנו את החולשה של ההתרגלות, של השגרה, אנחנו לא מתפעלים מספיק. הקשר עם ריבונו של עולם צריך להיות על ניסיך שבכל יום עמנו. הקשר צריך להיות קשר של הודעה תמידית 24 שעות. ולכן, כשאנחנו הערב רואים את הניסים הגדולים שהיו פה לפני 51 שנה, אנחנו צריכים לקחת את התחושה הזאת, את ההרגשה הזאת, לכל החיים כולם, גם כשאין ניסים, ולהבין שאין ניסים, זה בעצם הנס הכי גדול, ובאמת להרגיש כל הזמן, 24 שעות, שמי שמנהל את העולם, זה ריבונו של עולם. אבל לא סתם שהוא מנהל את העולם, אלא שהוא אוהב אותנו. זה מה שנתיבות שלום, תכף נחזור לרב ישראלי, אבל תראו את הנתיבות שלום, גילוי אהבתו התברך לעמו ישראל. לא היינו הגון ולא כדאי, עם ישראל לא היה בעצם זכאי לדבר הזה, אבל הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה הוחזר לנו לרשותנו שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, שאמרו חזר כי מעולם לא זז השכינה משם, שנאמר אינו עומד אחר כותלנו. 19 שנה נתרחקנו ממקום הקדוש הזה, והוחזר לנו מקומות הקדושים, מערת המכפלה, ישני חברון, קבר אחר. ההרגשה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל ואוהב כל אחד מעם ישראל. אז אני מדבר על שתי נקודות שצריכות ללוות את האדם כל הזמן. נקודה אחת זה הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא מנהיג ואין טבע, הכל נס והכל מאיתו התברך. והנקודה השנייה, האהבה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן הוא עשה לנו את הנס הגדול הזה. היום זה גם יום שעלבים. כשהייתה פקודת השמדה להשמיד את היישוב שלנו, כשהמשטרה הירדנית הייתה כל כך קרובה לישיבה, ואם הדבר היה ממשיך, מי יודע לאן היינו מגיעים? ולכן התחושה הזאת של אהבה, כן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אוהב את עם ישראל, מנהיג את העולם, הכל נס, ואוהב את עם ישראל, ואוהב אותי. אדם שמרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, על ממילא קל לו יותר לאהוב את ריבונו של עולם, ולראות את כל הטובה הגדולה, ולהתרגל תמיד להסתכל קודם כל על כל היש שקיים, ומתוך היש לשאוף למעלה. זה אנחנו צריכים לקחת מהלילה הקדוש הזה. ונקודה נוספת, אני חוזר לנקודה השנייה של הרב ישראלי, שלא ליפול בטעות של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כאן אתה מוכרח לעמוד בפני הפלא הזה. אתה מוכרח להודות כי מעת השם הייתה זאת נפלט בעינינו. הרי זה נפלט בעינינו, אנחנו איננו יכולים לראות כך. לא חזינו את הדבר הזה. לא יוכל לחזות את הדבר הזה. התודעה הזאת שמלווה את האדם מישראל בכל רגע ורגע, היא נוצרת על ידי התגלגויות לפרקים של הכוח האלוקי שיוצא מגדר הרגיל, שגם מי שאיננו רוצה להודות מוכרח להודות, כי אכן קרה נס כדבר הזה. לא היה אחד, לא היה אחד אחרי מלחמת ששת הימים, לא שר הביטחון ולא ראש הממשלה ולא השרים האחרים שלא באו ואמרו, כולם באו ואמרו מעת השם הייתה זאת. כולם הבינו, כי זה לא היה בכלל בתוכנית. אף אחד לא חשב שזה יקרה. ולכן התחושה הזאת שצריכה ללוות אותנו ולקחת מהלילה הזה, שהתפקיד של אנחנו לא אחראים על התוצאות, אנחנו אחראים על ההשתדלות. האדם צריך לעשות את הצינורות שדרכם עובר השפע האלוקי. ולעולם לא להרגיש כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כי אנחנו לא יכולים לעשות את הדברים. ריבונו של עולם עושה את הדברים, אנחנו רק יוצרים את הצינורות שהשפע יהיה. ולכן כשאנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו לוקחים מהלילה הזה לעבודת השם? שלוש נקודות עיקריות. נקודה ראשונה, הכל נס. והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, כולל מנהיג את הטבע. על ניסיך שבכל יום עמנו, כל דקה ודקה להודות ולהיות בשלב ובמעמד נפשי של הודיה עצומה. אנא עבדה שנאמר מתוך שמחה. נקודה שנייה, אהבת השם עלינו. איזה אהבה, איזה שידוד הטבע לעשות דברים שהם לא בטבע, הכל כי הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל כבן. דיברנו פעם שזה הפשט אבינו מלכנו. לכאורה זה שני דברים סותרים, או שהוא אבא או שהוא מלך. אלא הפשט הוא, אבא תמיד רוצה לעשות מה שטוב לילדים, אבל לא תמיד יכול. מלך תלמיד יכול, אבל לא תמיד רוצה. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, הוא תמיד רוצה והוא תמיד יכול. זה הפשט באבינו מלכנו. והנקודה השלישית, אנחנו לא עושים את הדברים. אנחנו רק יוצרים את הצינורות, השפע כולו בא ממרום. ומכאן אני מגיע לחלק השני, לקדושתה של ירושלים, ומה זה אומר גם כן לנו, מה אנחנו צריכים לקחת מירושלים לחיים שלנו. ירושלים נקראת יפה נוף מסוס כל הארץ. הר ציון, ירקתי צפון, קריאת מלך רב. מה זה יפה נוף? מסביר האלשך שירושלים היא כמו הגזע של קדושה שמביא שפע לכל העולם כולו. זה יפה נוף. זה הקדושה של ירושלים שהיא נותנת קדושה לכל העולם כולו. שימו לב, יש לזה השלכות הלכתיות. לא אומרים תחנו, לא יורדים וקורים, כן, לא נופלים אפיים, אלא רק במקום שיש בית, יש ספר תורה. לעומת זאת בירושלים, גם במקום שאין ספר תורה, נופלים אפיים. מדוע? אומר הרב צבי יהודה, כי בירושלים, כל שטח ירושלים הוא ארון הקודש. כל שטחה של ירושלים מקדש. ולכן בירושלים, גם אם אתה מתפלל במקום שאין ספר תורה, אתה נופל אפיים. בגלל שהקדושה של ירושלים היא עצמה כמו ספר תורה, היא עצמה, כל מקום ומקום בירושלים הוא קדוש. השלכה ראשונה, לקדושתה של ירושלים. שימו לב דבר נוסף. אומר המדרש, אמר רבי יוחנן, כיפה של חשבונות, בית מיוחד לחשוב בו חשבונות, הייתה מחוץ לירושלים. כל מי שמבקש לחשוב, הולך לשם. אבל שלא יחשוב בירושלים ויצר, לפי שנקראת קריאת מלך רב, מסוס כל הארץ. בירושלים לא עושים חשבונות. חשבונות אפשר לעשות בשעלבים, אפשר לעשות במקומות רחוקים, אבל לא בירושלים. מה הכוונה? לאיזה חשבונות מדובר? איזה חשבונות אסור לעשות בירושלים? שתי הבנות. הבנה של הרב קוק והבנה של הסבא מסלבודקה. הרב קוק אומר, הכוונה היא לחשבונות של תשובה. כשאנחנו עושים תשובה, אלול, אז אנחנו עושים בדיקה, כמה מצוות, כמה עבירות, איפה אני יכול להתקדם יותר וכולי וכולי. והדבר הזה מצער, שלא שאפנו יותר, שלא עשינו יותר. אומר הרב קוק, אבל מי שעושה תשובה בירושלים, הוא לא עושה את החשבון הזה של מצווה ועבירה. כי ירושלים יש כל כך הרבה קדושה, שהדרך לעשות תשובה בירושלים היא לא תשובה מיראה, אלא תשובה מאהבה. אתה פשוט מתקשר ישר לשורש, אתה פשוט מתקשר ישר לריבונו של עולם, וזה מה שממלא אותך. אם אתה רוצה לבדוק מה עשית השנה שעברה, לך לאותו בית שנמצא מחוץ לירושלים. אבל אם אתה רוצה להתמלא עכשיו בקדושה, למלא את עצמך ומשם להתרומם, על גש לשורש, השורש לירושלים. לכן בירושלים לא עושים חשבונות. תראו בבקשה את תורות התשובה. יסוד התשובה הוא חשבונו של עולם. שורשי החשבון הם למעלה מן החשבון, כמו שהתיאוריה של ערכי המספר עומדת היא למעלה מן המספר ופרטיו, ובשביל כך עיקר התשובה העליונה היא למעלה מן החשבון המפורט. החשבון מה מתולדתה? לקופה של חשבונות הייתה דווקא למטה מירושלים, אבל ירושלים היא מסוס כל הארץ. ירושלים היא מקום של שמחה, היא מקום של אור התשובה העליונה. זה קדושתה של ירושלים. לעשות פה תשובה מאהבה שגורמת שכל המצוות, עבירות אפילו, נהפכים להיות מצווה מתוך קדושתה של ירושלים. מה אנחנו לוקחים מירושלים? את השאיפה הזאת של לחיות חיי קדושה כל הזמן. את הרצון הזה לחיות חיי קדושה. שאנחנו נהיה ספר מהלך. שאנחנו נהיה, אנחנו בתורה נהיה אחד. לקחת מירושלים את הרעיון הזה של לעבוד את השם מתוך אהבה, לעבוד את השם מתוך שמחה. הסבא מסלבודקה אומר, לא מדובר דווקא על חשבונו של תשובה כמו שהרב קוק מבין, הם מדובר על כל חשבון וחשבון. כשאדם עושה חשבון, כולל חשבון כלכלי, הוא יכול להיות מיצר, הוא יכול להיות בצער. אבל במקום שיש כל כך הרבה קדושה, האדם צריך להיות בשמחה כל הזמן. תראו בבקשה את הסבא מסלבודקה. בשביל שירושלים הייתה צריכה להיות קדושה לאלוקים, מלאה תורה ויראת שמיים. כל פגימה בשמחה ובעונג הוא גם פגימה ביראת השם ובחיי תורה. כל כך היה נדרש רגש השמחה בירושלים, עד שבשביל אי שביעות רצון בלתי מורגשת של איזה אדם היושב על ספר חשבונותיו והחשבון אינו יוצא לו כהוגן, בנו כיפה מיוחדת מחוץ לירושלים. היה נחוץ להוציא מן העיר גם את הנדנות הצער הזה, למען תישאר בעיר אווירה של שמחה שלמה שלא נפגמת במשהו. מה אנחנו צריכים לקחת מקדושתה של ירושלים? אנחנו צריכים לקחת את הרעיון הזה של לעבוד את השם בקדושה, בתארה ובשמחה, של אהבת השם, לא רק של יראה, של אהבה, של התחברות אל השורש. הלילה הזה שאנחנו מדברים על קדושתה של ירושלים ועל החשיבות לחיות חיי קדושה, אנחנו בעצם מתקנים את הכללה שנמצאת בפרשה שקראנו השבת. קראנו השבת ושברתי את גאון וזכף. מה הכוונה? לא הכוונה שאני ארוס את בית המקדש, כי זה מופיע לאחר מכן, ונתתי את עריכם חריבה ואשימותי את מקדשכם. אז מה הכוונה ושברתי את גאון וזכף? אומר בעל הטורים, את גאון בגימטריה זה המקדש, את גאון וזכם בגימטריה זה ירושלים. הכללה היא שלא ירצה לכם רצון בירושלים, שלא יהיה לכם רצון בבית המקדש. ואנחנו הלילה הזה מתקנים את הכללה הזאת, ובאים ואומרים לריבונו של עולם, חפצים אנחנו בירושלים, חפצים אנחנו לחיות חיים של קדושה, חיים של שמחה, חיים של התרוממות, חיים של קרבת אלוקים טוב לי, חיים של עבודת השם מתוך אהבה. חפצים אנחנו מאוד לראות את מלכנו, לבקש מלך רחמן רחם עלינו, לביתך כבתחילה, חונן מקדשך על מכונו. הרצון, הכמיהה לקדושה, לחיי קדושה, שימלאו אותנו, ימלאו את משפחתנו, ימלאו את עם ישראל כולו, לרומם את עם ישראל כולו בקדושה. אלה שתי הבחינות של הלילה הקדוש הזה. בחינת ההודיה שריבונו של עולם מנהיג את העולם, שאין טבע, אין חוקים, הכל מאיתו התברך. כל הזמן. אנחנו לא עושים את הדברים, אנחנו רק עושים את הצינורות לשפע. אהבת השם הגדולה שחלה עלינו. והכמיהה לקדושה. יהי רצון שנזכה באמת לחיות חיים של קדושה, חיים של שמחה, שמחתה של תורה, חיים שבאמת נרגיש את קדושתה של ירושלים מפעמת בתוכנו ומתוך היש ומתוך הבנייה של קדושה נשאף ליותר ויותר ויותר. בעזרת השם שנה הבאה לא נצטרך להגיע לכאן. בית המקדש כבר יהיה עומד על תילו, כהנים עומדים, עובדים את הקדוש ברוך הוא בשמחה, ונזכה כולנו להרגיש ולחיות ולהגיע עין בעין. זה הרעיון למה כתמיד מדברים על הגאולה, מדברים על עין בעין, לראות את הדברים בחוש. על ידי זה שנמלא את עצמנו בקדושה, נקרין קדושה על כל עם ישראל, נזכה בעזרת השם באמת לראות את מלכנו. בני ביתך כבתחילה, כונן מקדשך על מקולו, ושם נעלה ונראה במהרה בימינו. אמן. אמן.
אנו אנו אבדה דקודש אברים אנו 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 אנו